Rav Yehuda ben Nun, Hanhaga Nisit, Panaga, Panagat Hadibur.
בפרשת השבוע אנחנו קוראים בין היתר את אותה פרשה מופלאה על חטא משה ואהרון. ולפני שאנחנו נכנסים לשאלה מה היה בדיוק חטא משה ואהרון, אם אפשר לומר משהו על זה, אני לפני כן רוצה לומר משהו על המופלא שבדבר. תחשבו לרגע, תדמיינו לרגע שתלמידי הרב קוק ידברו על חטא של הרב קוק, תלמידי החזון איש על חטא של חזון איש, תלמידי חתם סופר, תלמידי הרבי מלובביץ', מי שאתם רוצים, תלמידי הרב סולובייצ'יק, בשביל לכלול את כולם, תלמידי הרב פיינשטיין, תחשבו לרגע, זה הרי בלתי אפשרי לחלוטין, נכון? זה פשוט, זה לא רק בא לראה ובא להימצא, זה מעל ומעבר ליכולת הדמיון והמחשבה. אבל תלמידי משה רבנו כולם ביחד כן יכולים? איך זה ייתכן? אני חושב שאין הוכחה טובה יותר מזו לתורה מן השמיים. כי באמת זה מעל ומעבר ליכולת הדמיון, וזה לא רק בתחום של רבנים או תלמידי חכמים או צדיקים או נביאים, כי גם תלמידיהם של פרופסורים נכבדים לא מרבים לדבר על כישלונותיהם, או רופאים, או על פוליטיקאים לא צריך לדבר, מיותר. זה ברור. אבל באמת בשום מגזר זה לא אנושי. כמובן תמיד יש אופוזיציות, זאת אומרת תלמידים של רב אחד יכולים לדבר על הכישלונות או לטעויות שם בבית הכנסת שאליו אנחנו לא הולכים או משהו כזה, או שאליו פעם הלכנו. זה כן, זה אנושי, אבל על עצמנו? והנה תראו שמשה בעצמו, רבם של כל הנביאים, בספר דברים פעמיים הוא אומר בגללכם, פעמיים בגללכם השם אמר אליי, בגללכם לא תבוא שם, השם התענף בי על דבריכם פעם אחת ופעם אחת בגללכם. ורק השם אומר לו גם בספר דברים, יש בסוף ספר דברים כמה פסקאות שהם לא דברי משה, ושם וידבר השם אל משה ואל אהרון בעצם היום הזה לאמור, אל משה בעצם היום הזה לאמור, עלה אל הר העברים, על אשר על מי מריבה. בגלל מי מריבה, אני נצטט במדויק, זה סוף אז אחרי שירת האזינו, וידבר השם אל משה בעצם היום הזה לאמור, עלה אל הר העברים הזה, הר נבו אשר בארץ מואב אשר על פני יריחו, וראה את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל לאחוזה, ומות בהר אשר אתה עולה שמה ויאסף אל עמך, כאשר מת אהרון אחיך באור ההר ויאסף אל עמיו, על אשר מעלתם בי בתוך בני ישראל במי מריבת קדש מדבר צין, על אשר לא קידשתם אותי בתוך בני ישראל, כי מנגד תראה את הארץ ושמה לא תבוא אל הארץ אשר אני נותן לבני ישראל. כשמשה מדבר זה לא נזכר, משה לא אומר את זה על עצמו. ובברכתו בזאת הברכה הוא גם משבח את אהרון, נכון? אבל הלוי אמר, תומך ואורך לאיש חסידך אשר ניסיתו במסע תריבהו על מי מריבה. רוצה לומר, אהרון היה בסדר. משה, גדול האנשים, מי גדול ממשה? אבל השם אומר לו, על אשר מעלתם. עכשיו, הפלא הגדול הוא לא רק שהשם אומר את זאת, אלא שהתורה כותבת את זאת, ואנחנו ממשיכים לקרוא את זה ככה בציבור. זה פלא, זה פשוט מעל ומעבר לאנושי. תלמידי משה, כל הנביאים, כל החכמים, כל הרבנים, כל הצדיקים, כולם עוסקים בחטא משה ואהרון, כי זה כתוב בתורה. ומול זה אין לנו מה לעשות. אז אנחנו את עצמנו לא אוהבים לבקר, ואת קבוצת ההשתייכות שלנו גם כן לא, אבל את משה רבנו, הלו כבר אמר שדל ש ספר 13 חטאים שמנעו המפרשים בחטא משה ואהרון, ואמר שהוא לא רוצה לפרש את הפרשה כי הוא לא רוצה להוסיף עוד אחד. כי כל פרשן נפרש קצת אחרת, ואז יש עוד ועוד. אחרי ההקדמה הזאת, אני אזכיר את פירושו של רש"י בעקבות חז"ל, ואנסה להתבונן בו ולהבין אותו. ויאמר השם אל משה לאמור, קח את המטה והקהל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו. והוצאת להם מים מן הסלע והשקיטה את העדה ואת בעירם. וקח משה את המטה מלפני השם כאשר ציווהו. ויקהילו משה ואהרון את הקהל אל פני הסלע, ויאמר להם שימונם, מורים מן הסלע הזה נוציא לכם ממים. וירם משה את ידו, ויח את הסלע במטהו פעמיים, ויצאו מים רבים ותשת העדה ובעירם. הרמב״ם מצא את החטא בשמעונה המורים, רבנו חננאל בנוציא, כאילו אנחנו נוציא, ורש"י אומר בעקבות חז"ל, ודיברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו. למה פעמיים היכה? לפי שבראשונה לא הוציא אל הטיפין, לפי שלא ציווה המקום להקותו, אלא ודיברתם אל הסלע, והם הדיברו אל סלע אחר ולא הוציא, אמרו שמה צריך להקותו כבראשונה שנאמר והקיטה וצור, ונזדמן להם אותו סלע ויקור. מה אכפת לנו, או מה אכפת לריבונו של עולם, אם מדברים אל הסלע או מקים בסלע? למה זה חשוב? רש"י כמובן שולח אותנו לפרשת בשלח, והיא הפרשה המקבילה, והיא באמת מעוררת את המדרש שמשווה בין הפרשות. ועל כן בואו נקרא שמות י' ז' מול במדבר כף. ויסעו כל הדעת בני ישראל ממדבר סין למסעיהם על פי השם, ויחנו ברפידים ואין מים לשתות העם. וירב העם עם משה ויאמרו תנו לנו מים ונשתה. ויאמר להם משה מה תריבון עמדי מה תנסון את השם. ויצמא שם העם למים וילן העם על משה ויאמר למה זה הרי איתנו ממצרים להמית אותי ואת בניי ואת מקנאי בצמא. ויצעק משה אל השם לאמור מה יעשה לעם הזה עוד מעט וסקלוני. ויאמר השם אל משה עבור לפני העם וקח איתך מזקני ישראל ומתך אשר הקית בו את היאור קח בידך והלכת. הנני עומד לפניך שם על הצור בחורב והקית בצור ויצאו ממנו מים ושתה העם. ויעסקן משה לעיני זקני ישראל ויקרא שם המקום מסע ומריבה על ריב בני ישראל ועל נסותם את השם לאמור יש השם בקרבנו עם עי. יש פה כמעט כל הדברים שיש פה, ואתם מתארים לעצמכם שקורה שלא גדל בעולם של יהודים מאמינים, אני תוהה על שני סיפורים כל כך דומים עם הבדלים כל כך קטנים, ומתחיל לחשוב מחשבות על ורסיות שונות של סיפור אחד. חלילה, על זה אמר פעם פרופסור יהודה אליצור ז"ל בדיחה נפלאה. בישראל של זמנו אפשר לעשות מזה, אפשר לגלגל את זה לסגנון הרעיונות אחרים במקומות ובזמנים אחרים. כן, היו אז בישראל שני אנשים, לאחד קראו ידין ולאחד קראו דיין. שניהם היו גנרלים בצבא הגנה לישראל, מצביעים מפורסמים, ידועי שם. שניהם היו רמטכ"לים, שניהם היו אחר כך שרים בכירים בממשלות ישראל, ושניהם אהבו ארכיאולוגיה. אחד היה פרופסור לארכיאולוגיה ואחד היה חובב ארכיאולוגיה בצורה לא כל כך מסודרת, בלשון המעטה. ויבוא חוקר היסטוריון בעוד 1,000 שנה ויאמר, לא מתקבל על הדעת שהיו בזמן אחד גם ידין וגם דיין, עם אותה היסטוריה כל כך דומה, השקפות עולם כל כך דומות, סיפור חיים כל כך דומה, עם אותו השם, בוודאי יוד אחת התבלבלה, וזה רק היה רק אחד. אבל יוד אחת החליפה מקום, והעורך לא ידע מה לעשות עם ורסיות שונות של הסיפור, ואז הוא סידר לאחד מהם רטייה שחורה על העין ולאחד מקטרת בפה, כדי שיהיה משהו ש... זו הייתה בדיחה נפלאה. אני מבין שעדיין היא מעוררת חיוכים פה, למרות שחלק גדול מהצעירים כבר, אני בסופק, אם מכירים את הדמויות האלה. בשנים האחרונות אמרתי בישראל שאפשר לומר את אותו הדבר על א' ברק. יש א' ברק ויש א' ברק, כן. עכשיו תחפשו את ההבדלים ואיך זה ייתכן, כן? אז זה ייתכן. כמו שזה ייתכן, גם זה ייתכן. יש שני סיפורים על הוצאת מים מן הסלע. שניהם דומים בצורה בלתי רגילה. אחד בשנה השנייה, בשנה הראשונה, ואחד בשנת ה-40. לפחות לפי הרוב הגדול של הפרשנים, יש מעטים שמחפשים להקדים את סיפור מי מריבה, אבל נראה לי שפשוטו של מקרא שזה בשנת ה-40, כי זה ההמשך הישיר הולך לסיפור מסיפור מרים מות מרים לסיפור מות אהרון. אבל בוודאי יש שני סיפורים בשני זמנים שונים בתורה, בשני מקומות שונים בתורה. לאחד, למקום האחד קראו מסע ומריבה, ולשני מי מריבה. הראשון במדבר סין, השני במדבר צין. כן, אתם רואים את את ההקבלות המדהימות האלה, כן, לקרוא את זה במבט ספרותי ולקרוא את זה במבט היסטורי או גיאוגרפי, זה כמובן, המבטים האלה משנים ומשפיעים על הקריאה. בסיפור הראשון הוא מכה בסלע, וגם בשני הוא מכה בסלע. לפי דברי רש"י בעקבות מדרש חז"ל, בראשונה היה בסדר להכות בסלע, ובפעם השנייה לא היה נכון להכות בסלע, אלא השם אמר לו ודיברתם אל הסלע לעיניהם. אז למה הוא אמר לו לקחת את המטה? קח את המטה. יש קח את המטה פה ופה, קח בידך והלכת. כן? כך וכך. יש כמובן התלונות כאן וכאן. התגובה של משה. יש על נסותם את השם לאמור יש השם בקרבנו עם עין, כלומר יש אשמה על העם, יש טענה על ריב בני ישראל בשמות, ובמדבר ויאמר השם אל משה ולאהרון יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, הבעיה היא שלכם, הם עמי מריבה שרבו בני ישראל את השם ויקדש בם. כן, בני ישראל הם ה נתונים לביקורת בשמות, ודווקא לא הם האשמים בספר במדבר אלא משה ואהרון בעצמם, ומה עשה אהרון בתוך זה. יש כאן שאלות רבות קשות. כבר אמרתי את דעתי על זה שיש באמת שני סיפורים, הם דומים מאוד ואף על פי כן הם שניים, ויש הבדל מכריע ביניהם, ואני רוצה לנסות להאיר את ההבדל בין השנה הראשונה ליציאת מצרים לבין שנת ה-40 או כל שנה אחרת משנות המדבר. וההבדל הגדול כמובן הוא שבין רפידים במדבר סין, מסע ומריבה ביציאת מצרים, לבין מי מריבה במדבר צין, יש עוד בספר שמות בשנה השנייה מעמד הר סיני. מעמד הר סיני הוא המבדיל הגדול בין שני הסיפורים הדומים האלה. מעמד הר סיני הוא שלפי הבנתי, ואני לא המצאתי את זה, זה כמעט כל זה כתוב ברמב"ם. מעמד הר סיני הוא שעושה את ההבדל, שעשה את ההבדל בין הקאה בסלע לבין דיבור. וזה הדבר שאני רוצה לדבר עליו. מהי הנהגת הנס? על נסותם את השם, נקרא לזה הנס והניסיון, עם האותות ועם המופתים ועם המתה ועם כל מה שכרוך בזה, ובין הנהגת הדיבור שהיא באמת התכלית של מעמד הר סיני ומתן תורה. כדי שנתבונן בתופעות, אני נעבור ביעף לרגע על פרשת בשלח. אחרי יציאת מצרים, אחרי המכות, פרשת בשלח, קריאת ים סוף, יש מתה. השם אומר למשה, מה תצעק אליי? מדבר אל בני ישראל וישאו, ואתה ארם את מתך. פעם שנייה, פעם אחת בקריאת הים, פעם שנייה בהשבת המים לאיתנם. מורי ורבי הרב צבי יהודה קוק, זכר צדיק לברכה, היה שואל אותנו לפעמים בחיוך, איזה נסי גדול יותר, קריאת הים או השבת המים לאיתנם? השבת הים לאיתנו. כן, קריאת הים אפשרה לבני ישראל להיכנס אל תוך הים, אבל אז מצרים אחריהם. הצרה רק, הבעיה רק נעשתה הרבה יותר חמורה. כן? והשם מפריד בעמוד אש וענן, אבל עוד אין שום דבר. ההצלה הגדולה באה כמובן כשהמים חזרו לאיתנה. אז הייתה מבוכה קלה כשהרב צבי יהודה שאל את השאלה הזאת, וכוונתו הייתה שהנס היותר גדול הוא לאו דווקא שבירת חוקי הטבע, אלא אדרבה, הנס היותר גדול בקריאת ים סוף הוא השבת הים לאיתנו, כי שם טבעו המצרים ובני ישראל ניצלו. אבל יש מתה, יש הרמת מתה, כמו במכות, פעמיים, פעם בקריאה ופעם בחזרת המים. אחר כך באה פרשת מראה, וילונו עם על משה לאמור מה נשתה, ויצעק אל השם, ויורה השם עץ, וישלך אל המים וינתקו המים, שם שם לו חוק ומשפט, ושם ניסהו. אני מניח שאתם יודעים מה שאומר רש"י, שיש בעקבות חז"ל בגמרא, שכבר יש שם חוק ומשפט, פרשיות של תורה. לפי הפשט, כפי שאומר רמב"ן, צריך לפרש חוק ומשפט במראה בשונה מפרשיות של תורה. עדיין לא ניתנה תורה. שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. מהו הניסיון? ויאמר אם שמוע תשמע לכל השם אלוהיך וישר בעיניו תעשה והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני השם רופאיך. איך השם רופאיך? הוא נותן למשה עצה טובה, הוא מראה לו עץ שאפשר להשליך אל המים המרים והם מתמתקים. זה ניסהו. הלו זה מה שאנשים קוראים נס, בפשטות הגדולה ביותר. והנס הולך עם ניסיון. כי למה? כי מה יקרה כאשר יבואו פעם אחרת למקום שבו יהיו מים מרים או לא ראויים לשתייה? הם יחפשו את העץ, ואם לא ימצאו את העץ, נכון? יש בעיה בסוג כזה של אמונה, בלי שום ספק. בשפה הפסיכולוגית קוראים לזה תלות. האמונה שלהם היא עכשיו תלוית עץ, אותו עץ שיש משהו שממתיק את המים, ואם אנחנו יודעים אותו אז אנחנו יהיה לנו מה לשתות. אם שמוע תשמע לכל השם אלוהיך וישר בעיניו תעשה ואזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו. שימו לב, כל הישר מצוותיו חוקיו, אז מה? אז תהיו בריאים. ואם חס וחלילה יהיו חולים, אז או שאנחנו לא יודעים את העץ ואין לנו קשר ישיר שיראה לנו את העץ, ולא מצאנו את אותו צדיק או את אותו חכם או את אותו רופא או את אותו חוקר שימצא לנו את העץ, או שיש בעיה בשיטה. ושם ניסהו. ויבואו אלימה ושם 12 עינות מים ו70 תמרים ויחנו שם על המים. הכל מסודר, הכל טוב, הכל ישנו. ויסעו בני ישראל, ויסעו מאלים ויבואו כל עדת בני ישראל אל מדבר סין אשר בין אלים ובין סיני ב-15 יום לחודש השני לצאתם מארץ מצרים, ואילונו כל עדת בני ישראל על משה ועל אהרון במדבר, ואמרו עליהם בני ישראל מי ייתן מותנו ויד השם בארץ מצרים ושבתנו על סיר הבשר ואוכלנו לחם לשובע, כי הוצאתם אותנו אל המדבר הזה להמית את כל הקהל הזה ברעב. אז תגידו לי, מה עזר המופת במראה? הם באותו מצב, הם באותו המצב. כאשר הם רואים את העץ במים והמים מתוקים ואפשר לשתות, הכל בסדר. כשבעילים יש 12 עינות מים הכל מצוין, גם יש 70 תמרים. אבל במדבר סין חוזר הכל לקדמותו. ויאמר השם אל משה הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים, יצא העם ולקטו דבר יום ביומו, למען אנסנו הילך בתורתי אם לא. אנסנו, מה יקרה אם הוא לא ילך בתורתי? נכון, תמיד יהיו כאלה שינסו לבדוק את זה. אנסנו, ניסיון, נס. והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו, כבר נאמר פה. והנה הסיפור בהמשך אומר לנו כך, איש על יותר ממנו עד בוקר, ולא שמעו אל משה, ויותירו אנשים ממנו עד בוקר, וירום תולעים ויבאש, ויקצוף עליהם משה. מן הלשון משתמע שרק מעטים ניסו את השם, אבל מי מאיתנו לא מכיר את זה? יש בכל קבוצה של חניכים, תלמידים, אזרחים נאמנים וטובים, הרוב ילכו בתלם, ותמיד יהיה מי שיבדוק את הגבולות, נכון? אחד, שניים, זה ברור, זה כך דרכם של בני אדם. אז היו כאלה שבדקו את הגבול הזה של איש על יותר ממנו עד בוקר, והיו תולעים. ביום השישי לקטו לחם משנה, באו כל הנשיא, כל נשיא העדה, והניחו אותו עד הבוקר, כאשר ציווה משה ולא הבאיש, ורימה לא הייתה בו. אז בדקו שוב, פעמיים בדקו. אנחנו מבינים מה כתוב כאן. הציווי בשבת להותיר, להכין ולהותיר, הוא כמו הציווי ביום חול לא להותיר. ביום חול, אם מותירים יש תולעים, בשבת הכל מסודר ומצוין. אתם רואים את הניסיון? האם זו שבת שכתובה בעשרת הדיברות? התשובה היא לא. זו שבת שהרבה יהודים שמחים להסביר אותה לאחיהם אם הם רחוקים משבת, ומסבירים להם כמה שבת נפלאה, כמה שבת נוחה, איזה כיף לשמור שבת, תבואו אלינו לשבת, תראו מה זה, תראו איזה אוכל, תראו איזה שמחה, תראו איזה אווירה, נכון? תתבשמו בשבת. זה מה שהתורה מתארת, כמה נפלא הדבר הזה, אנחנו מקבלים תמורה. וכמובן, והיא ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט, כאז כן היום, ולא מצאו. ויאמר השם אל משה, עד אנה מענתם לשמור מצוותיי ותורותיי? ראו כי השם נתן לכם השבת. אין פה עונש. גם בעשרת הדיברות אין עונש. המושג חילול שבת יש רק במשכן. אין פה עונש. יש פה, השם כועס, אבל אין עונש. אין הגדרה מה זה חילול שבת. אפילו עליו פה הוא רק אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. על כן הוא נותן לכם ביום השישי לחם יומיים, כיף, נפלא, נהדר, שבו איש תחתיו על יצא איש ממקומו ביום השביעי ואיש בתואם ביום השביעי. יש פה ניסיונות הדדיים. בני ישראל מנסים את השם והשם מנסה אותם, ויש מן מן השמיים ומשאירים אותו עדות. הנס הולך עם הניסיון. ועכשיו בא הסיפור שקראנו קודם על רפידים ועל המים לשתות. אין מים לשתות העם. מה תריבון את עמדי, אומר להם משה, מה תנסון את השם? ושוב הם אומרים, למה זה אליתנו ממצרים להמית אותי ואת בניי ואת מקנאי בצמא? ויקרא שם המקום מסע ומריבה על ריב בני ישראל ועל נסותם את השם לאמור, יש השם בקרבנו עם עין. והסיפור האחרון שכולם מכירים הוא מלחמת המלאק ברפידים, צמוד לו, היש השם בקרבנו עם עין, היש השם בקרבנו עם עין, נכון? ואיך זה משתקף בסיפור של משה במלחמת המלאק? כאשר ירים משה, והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו וגבר המלאק, היש השם בקרבנו עם עין. במה זה תלוי? בידיו של משה. הרי אני מניח שלא רק מכירים את מדרש חז"ל המפורסם, אלא גם יודעים לשיר אותו, נכון? לא שרנו אותו בנעורינו, וכי ידיו של משה עושות מלחמה. את הצד השני אנחנו לא שרנו, נכון? במדרש כתוב, או שוברות מלחמה. זה לא רצו לנגן בשיר. באמת, הייתכן דבר כזה? היש השם בקרבנו עם עין. עם ישראל מנסה את השם, והשם מנסה את עם ישראל. ובסוף הפרשת המלאק, ויבן משה מזבח ויקרא שמו השם ניסי ויאמר כי יד על כסיה נלחמה להשם בעמלק מדור דור. וזאת הפעם האחרונה שהמלך מופיע בצורה מסודרת נורמטיבית. מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוהים בידי. הוא נקרא רק פעמיים מטה האלוהים, בפעם הראשונה במדיין ובפעם האחרונה פה. הפעם הבאה שהמטה יופיע יהיה במי מריבה, וזאת ההופעה הבעייתית שעליה אנחנו מדברים. ואל תשיבו לי מטה אהרון שבפרשה הקודמת, גם עליו יש מה לדון, אבל הוא שונה, הוא בכל זאת שונה, הוא לא ביד משה והוא לא נועד לפעולה. עכשיו אני בא לפרשת מעמד הר סיני, בשמות יוטט מפורסם מאוד, הדיבור הראשון מן ההר. מה אומר? בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר. ומשה עלה אל האלוהים ויקרא אליו השם מן ההר לאמור כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים. עשיתי ביד החזקה, בזרוע הנטויה, במטה שביד משה, עשיתי. ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי, ואתה, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, אז מה? יהיו לכם מים מתוקים, ולחם טוב, ושבת נעימה, ותנצחו את האויבים? לא כתוב ככה. והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אביו של והייתם ושל ואתם אביו של השלמת תנאי, כמו שלימדני אבי מורי ז"ל. יש וב בלשון המקרא בכמה מובנים, ובין וו החיבור לבין וו ההיפוך יש כמה, יש וו של זהות, יש וו של ביאור, ויש וו של ניגוד. אם אז, אם אז, נכון? זה תנאי. אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי, אז תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, והייתם לי סגולה מכל העמים, אז תהיו סגולה מכל העמים ואז תהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש. אפשר להתווכח עם השלמת התנאי בוייתם או בוייתם, לדעתי בשניהם, אבל ברור שזה השלמת התנאי, וזה שונה עד מאוד ממה שנאמר במראה. כי במראה נאמר אם שמוע תשמע לכל השם אלוהיך וישר בעיניו תעשה והזנת למצוותיו שמרת כל חוקיו כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני השם רופאיך. וכאן נאמר אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. פה אין הבטחה לחיים טובים ונעימים, בריאים ומאושרים. פה יש משהו אחר, והסיכום, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. וזה בעיניי הבסיס להבנת הרמב״ם, שכל תכלית יציאת מצרים וכל האמונה במשה עד כאן איננה אלא על מנת הנהגת הדברים הזאת, כי כאן, רק כאן יבוא מבחן האמונה לתכליתו העיקרית, וזאת התורה. אלה הדברים, וכאן אמורים בני ישראל להגיע אל המעלה של הנהגת הדיבור שהיא מעל ומעבר לכל הניסים, לכל האותות ולכל המופתים. היא לא תלויה במתה, היא לא תלויה במים מתוקים, היא לא תלויה אפילו לא בלחם מן השמיים. היא מעבר לתלות. ההנהגה הראשונה של יציאת מצרים, שהיא הנהגת הנס, האותות והמופתים, עם המתה, היא הנהגה תלותית. מה קורה אצל ילד קטן כשהוא רואה את אמא, הוא שמח, כשהיא הולכת הוא בוכה, לפעמים גם באבא, תלוי כמה הוא רואה אותו. אבא הולך, הילד בוכה. כבר ראינו ילדים שבוכים כשאבא הולך יותר אפילו מאשר אמא הולכת, דווקא כי הוא פחות רואה אותו. איך שלא נתאר את המשל הזה, עם תינוק מתנהג ככה. עם ישראל יצא ממצרים, הוא עם תינוק, הוא רואה את הנס, הוא צוהל, הוא מאושר, נעלם הנס, הוא בוכה. אי אפשר אחרת, זאת תלות, וזאת תלות הגיונית וטבעית, ואי אפשר לעשות אחרת. העם הזה עוד לא התבגר, וקשה, אפשר לתאר את זה. על ריב בני ישראל ועל נסותם את השם לאמור, יש השם מקרבנו עמיים. אני רואה את אבא, או אני לא רואה אותו? אני רואה את הקדוש ברוך הוא, לא רואה אותו. מתי אני רואה אותו? כשהמים מתמתקים בעץ. גם כשיש תולעים במן שנשאר למחר אני רואה אותו, וגם כאשר אין תולעים בשבת אני שוב רואה אותו, וכמובן שאני רואה אותו במים שיוצאים מן הסלע ובמתה המורם ביד משה, וכאשר הידיים כבדות, נכון, משה רבנו. אני חוזר רגע לפלא שהתחלתי בו. זה לא פלא שידיו של משה כבדות, זה פלא שהתורה מספרת את זה, שאנחנו מלמדים את זה לילדינו. זה הפלא, זה תורה מן השמיים. כן, כי מה? יש חולשות? תגידו, יש חולשות? לאחד מכל הצדיקים והרבנים הגדולים שאתם מכירים יש חולשות? דיברתי קודם על חטאים. אין מה, לא ייתכן. למשה רבנו יש חולשות, משה רבנו מתייאש, וגם ידיו כבדות, וצריך לסדר לו איזו ישיבה נוחה, והוא גם ימות כאחד האדם. ואפשר לומר יעקב אבינו לא מת, אבל אי אפשר לומר את זה על משה רבנו, כי כתוב בתורה. כן, חולשות אנושיות, גם כישלונות וגם חטאים, הכל יש, והתורה מספרת את זה, ואת זה אנחנו מלמדים. פלא עולם, זה רק תורה מן השמיים, זה אי אפשר אחרת. ואני חוזר לזה שכל ההנהגה הזאת אמורה בסיני להשתנות ולעבור למסלול אחר. אלה הדברים אשר תדבר על בני ישראל, זאת פתיחה כמובן לוידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור, עשרת הדברים. ושם שבת איננה שבת שנבחנת באם יש תולעים או אין תולעים. אם היא נוחה ונעימה ונחמדה ומפנקת ומקסים לשמור שבת, ואתם לא יודעים מה אתם מפסידים, שזה כל זה נכון בפרשת בשלח ובעולם הדתי שחצוב ממנה, שאני חלילה לנו מלזלזל בו אפילו לדקה אחת, אבל יש סיני, ושבת של סיני לא תלויה בשאלה אם האווירה היא נפלאה או זה קשה מאוד. אני זוכר שבתות נפלאות ואני זוכר שבתות קשות. יש שבתות קשות, לא כל שבת היא שבת בבית ולא כל שבת היא שבת בישיבה. היו לי שבתות בתעלת סואץ, באיזה מוצב בין שני מוצבים, שהטרקטורים עובדים מסביב כמו משוגעים, זה פשוט, כן, ומה מותר ומה אסור, ויש שבתות בבית חולים, ויש כל מיני דברים, שבת, יש שבת. שבת של סיני לא תלויה בתולעים, כן או לא. שבת של סיני היא חלק מהנהגת הדיבור. האם הדרשה שלי מוכחת בכתובים? אחרי עשרת הדברים נאמר בסוף פרשת יתרו, ויאמר השם אל משה כה תאמר אל בני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. בדיוק זה המעבר מי עשיתי לדיברתי. רק רגע, אתם ראיתם זה ביטוי נדיר בתורה, הוא מופיע בתורה שלוש פעמים, פעמיים ביתרו, עוד אחת בדברים בסוף כי תבוא, דומה שם, זה דומה לאתם ראיתם הראשון של פרעו, של יציאת מצרים. דווקא רוב ספר דברים דומה לשני, אבל הפעם שכתוב אתם ראיתם זה באמת על יציאת מצרים שם. שתי פעמים בפרשת יתרו, זה לא מקרה, אתם ראיתם, אתם ראיתם, אשר עשיתי לעומת דיברתי. כן. כן, אני, זה מובן. אני לא אצליח לענות על השאלה הזאת בשיעור הזה. כן? למה קולות וברקים? למה במעמד הר סיני, למה לכאורה לפי ההסבר שלך הרב יואל, נכון? אתה אומר לי היה צריך להיות עשרת הדיברות אחרי אלה הדברים שתדבר על בני ישראל, ולא צריך את כל הקולות והברקים והשופר וכל הדברים האלה, שזה נראה כהמשך אולי מדרגה יותר גבוהה של אותות ומופתים וניסים ונפלאות. וזה באמת לא כך, אבל זה שיעור אחר. זה... אני כל שנה נותן לך כמה הצעות שתבחרו, אז אפשר להשאיר משהו לשנה הבאה או לשנים הבאות, בעזרת השם, מי יודע. המעבר מהנהגת הנס להנהגת הדיבור הוא משמעותי, הוא התבגרות, הוא יציאה מהתלות, וזה הדבר שמבחין בין ההנהגה של יציאת מצרים לבין ההנהגה של סיני, של תורה לדורות. זה מה שקובע תורה לדורות, הנהגת הדיבור. הרמב״ם אומר כמעט בדיוק את הדברים האלה בהלכות יסודי התורה בפרק השמיני ובפרק העשירי. הניסוח שלו הוא קצת שונה, הרעיון הוא בדיוק זה. משה רבנו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה, כל האותות שעשה לפי הצורך הסעם, ובמה האמינו בו במעמד הר סיני שאיננו ראו ואוזנינו שמעו. הרמב״ם אומר את הדבר הזה בצורה מסודרת, אבל אני הוצאתי את זה מתוך הפסוקים כי קשה להחליט מה מהדברים שאנחנו למדנו ומכירים באמת יושב על פסוקי התורה באופן מדויק, ומה הוא בגדר מדרש או בגדר דרשה, שזה לא אותו הדבר. אז הדברים האלה של הרמב״ם מבוססים היטב על הניתוח הזה. ועכשיו יש לי כמובן קושייה על הרמב״ם, כי לפי זה הוא היה צריך לבאר את פרשת מי מריבה בדומה לרש"י, ודיברתם אל הסלע. אם אני מבין נכון עכשיו את פרשת מי מריבה, קח את המטה ודיברתם אל הסלע, פירושו קח את המטה ואל תשתמש בו. קח את המטה לאות שיזכיר את מה שהיה שם אז ביציאת מצרים ואל תשתמש בו. לא להקות בסלע אתה צריך אלא לדבר אליו. למה? מפני שעם ישראל צריך לחזור למדרגת סיני לאלה הדברים. כשאני אומר לחזור, אני משתמש בדברי חז"ל שמבוססים על היעדר פרשיות בתורה 38 שנה. 38 שנה בין פרשת קורח לבין פרק אף, כן? בהנחה שפרשת קורח היא בשנה השנייה והמשך פרק אף הוא בוודאי בשנת ה-40, יש 38 שנה בלי פרשיות. אין פרשיות בתורה. יש רשימת מסעות במסעי, וכי יודעים אנחנו מה היה שם בחור הגדגד ובמתקה וחשמונה וטרח ובמקומות האלה? יש רמזים, אין יותר. תחשבו שכל מה שיש לנו, כמעט כל מה שיש לנו בתורה זה שנה ראשונה, כמחצית השנה השנייה בשנת ה-40. אמרו חכמים שכל אותן 38 שנה לא היה דיבור למשה, לא היה דיבור למשה, אין פרשיות בתורה. קשה לדמיין את 38 השנה. אנשים מוכשרים בעם ישראל כחיים נחמן ביאליק ניסו בכל כוחם לדמיין. ביאליק לא סלח על זה שהתורה לא מתארת את מות דור המדבר והגיבורים הללו, והוא ניסה למלא את החלל הזה. הדבר היחיד שהתורה מציבה בין השנה השנייה לשנת ה-40 להבנתי זה פרשת פרה אדומה, התאורה מטומאת מת, היא לא נאמרה שם. לדעת כולם היא לא נאמרה שם. שאלה מתי ואיפה היא נאמרה, על זה אפשר להתווכח, אבל היא לא נאמרה שם. כבר היה אחרי מות שני בני אהרון, וכבר היו אנשים טמאים לנפש אדם. פרשת פרה אדומה לא נאמרה שם, היא כתובה שם. למה היא כתובה שם? זה התוכן של 38 שנה, מות כל הדור. תגידו, אפשר להתאושש ממשבר כזה של מות כל הדור? הייאוש הזה לא ישבור עם שלם? התורה אומרת רק דבר אחד, יש טהורה מטומאת מת. אי אפשר לתאר את המשבר של דור המדבר ומותו במדבר, אי אפשר לכתוב בתורה שכל תשעה באב נכנסו לקברים ומי שיצא יצא. זה מדרש יכול לתאר דבר כזה, התורה לא כותבת דברים כאלה. אפשר רק לומר יש טהורה מטומאת מת. אתמול אמר לי הרב שלום קרמי שכך בדיוק הסביר הרב סולובייצ'יק, ושזה, הנה יש כאן אישורים. אני לא למדתי אצל הרב סולובייצ'יק ואני הבנתי את זה מדעתי, ברוך שכיוונתי. אם 38 שנה לא היה דיבור ואין פרשיות, וכל מה שאפשר לומר זה שאפשר להתאר מטומאת מת ויש דרך לצאת מזה, איך מתחילים את שנת ה-40? האם חוזרים ליציאת מצרים או חוזרים לסיני? לאן חוזרים? להנהגת הנס והניסיון? עם התלות שבה, עם היתרונות הרגעיים שבה, ועם המשברים הצפויים ממנה, או חוזרים לסיני? אלה הדברים אשר תדבר על בני ישראל, להנהגת הקבע הנצחית שהיא מעל ומעבר לתלות בנס או במתה. זאת לדעתי השאלה שעומדת כאן על הפרק. והשם ציפה ממשה שהוא יחזיר את העם אל הנהגת הדיבור, אל הנהגת הדברים של סיני. וזה מה שמקופל בדיברתם אל הסלע. קח את המטה ואל תשתמש בו. דומה ושונה. משה היכה בסלע כמו אז ברפידים, והכניס את עם ישראל לשנת ה-40 בהנהגת יציאת מצרים. וההוכחה על זה ברורה לחלוטין בתוך אותו שיר ששרנו בימי נעורנו, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה, וכי נחש מימית או נחש מחיית. אבל נחש הנחושת בהמשך הפרשה צועק את הצעקה הזאת, שזה כמו אז. והיה כל הנשוך והביט אל נחש הנחושת וחי, עכשיו אנחנו תלויים בעץ מושלח למים, בתולעים באוכל כן או לא, בידיים של משה מורמות או כבדות, ובנחש נחושת. ויש לי הסבר על נחש הנחושת, ואני חושב שזה לא משהו מיסטי ולא כישוף ולא שום דבר כזה. זה שיעור בפני עצמו, זה עוד שיעור בפני עצמו. לימדתי את זה בימי העיון באלון שבות לפני שנה כמדומני. אני חושב שנחש הנחושת הוא סיפור אחר לגמרי ממה שחושבים אצלנו. הוא דומה יותר לנחש הנחושת של הסמל של הסתדרות הרפואית. כן, ככה אני חושב, באמת ככה אני חושב. כי אתם יודעים, אני חושב שאתם יודעים, שיש דבר אחד שאסור לנשוך בשום אופן לעשות, זה להתרוצץ. ואם עם שלם יתרוצץ, המוני אנשים נשוכים יתרוצצו, הם ימותו בוודאי. אין דרך להציל אותם. הדרך היחידה להציל אותם זה שהם לא יזוזו ממקומה. גם אז יכול להיות שחלק ימותו. וזה נס שלא מת כל מי שלא זז. איך אומרים להמוני אנשים נשוכים לא לזוז? זה לדעתי נחש הנחושת. ברגע שעשו ממנו עבודה זרה, היה חזקיהו, בא חזקיהו וכיתת אותו. אבל כי עשו ממנו משהו פגן. אבל משה זה באמת כמו העץ והמים. יש משהו בעץ שממתיק את המים, ויש משהו בנחש הנחושת שמקפיא אנשים במקומם, ואז יש להם סיכוי. אז זה על רגל אחת. אבל כל ההנהגה הזאת היא הנהגה של יציאת מצרים, היא הנהגה תלותית, וחז"ל בתמיהה שלהם מראים את זה בדיוק. וכי ידיו של משה וכי נחש, כן או לא? היש השם בקרבנו עם עין, הידיים למעלה או הידיים למטה, אתה יכול להסתכל אל הנחש הזה, נחש הנחושת הזה, ולא לזוז, כן או לא? ועשה לך שרף ושים אותו על נס, נאמר שם. זה הנס, זה השם ניסי, זה הכל בדיוק אותה הנהגה. האם אפשר להוכיח את המהלך הזה, היינו שמשה התכוון להכניס את בני ישראל להנהגת יציאת מצרים ולא להנהגת סיני, ועל זה הייתה פה התנגשות כה עצומה בין השם לבין משה? השם רצה וציפה לחזרה לסיני להנהגת הדברים, משה החזיר אותן להנהגת יציאת מצרים. ההסבר היחיד שאני מוצא לדרכו של משה הוא זה: ריבונו של עולם, הם לא מסוגלים. הם לא מסוגלים אחרי דור שלם שמת במדבר, אחרי 38 שנה שלא היה הדיבור, לחזור בבת אחת להנהגת הדיבור של סיני. ביציאת מצרים נתת לנו כמה חודשים, היה איזשהו תהליך. הם לא מסוגלים. זה היה לא ימנתם בי להקדישני. האם עם ישראל מסוגל לדור הצעיר והחדש, האם הוא מסוגל לחזור אל סיני אפילו עם הקולות והברקים או לא? ואיך אני יודע שמשה סבור היה שעם ישראל לא מסוגל, שזה יותר מדי, שזאת קפיצה גדולה מדי, שדרוש איזשהו תהליך. ספר דברים, כל ספר דברים מוכיח את זה. בערבות מואב, שמה מה עשה משה? אלה הדברים. מאיפה בא הביטוי אלה הדברים? מסיני, אלה הדברים אשר תדבר לבני ישראל. וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לימור. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. בעבר הירדן, כן. שם זה אפשרי. תכף נאמר מדוע. מדוע משה חשב ששם אפשר, שעם ישראל יתבגר, שהוא מסוגל בערבות מואב אפשר לכרות את הברית. כל ספר דברים לא פותח ביציאת מצרים, הוא פותח בחורב, הוא פותח בסיני. השם אלוהינו דיבר אלינו בחורב לאמור, ככה הוא מתחיל משה. ואחרי ההקדמה של הפרקים הראשונים, עשרת הדברים. וכל ספר דברים הוא ביאור והרחבה ופירוט של עשרת הדברים. זאת הנהגת הדיבור. עכשיו אפשר להמשיך ולתת שעות של שיעורים על ספר דברים, ואחר כך על הרמב״ם ועל הקשר של הרמב״ם במיוחד לספר דברים. מה זה ממשה עד משה לא קם כמשה? איך קרא הרמב״ם לספרו? משנה תורה. איך חז"ל קראו לספר דברים? משנה תורה. כן?
גישתו של הרב דומה מאוד לשיטתו של הנציב בהתאמתו
של?
של הנציב בהתאמתו לספר במדבר.
כן.
ששם כותב שספר במדבר סיפור המעבר של העם מהנהגה על פי הנס להנהגה על פי דרך הטבע. וגם שם הוא מדגיש את המטה שנמצא בחלק הראשון ולא בחלק השני. אבל מצד שני, הכיוון של הנציב כאילו במעבר הזה הוא בכיוון אחד שהולך מדרך הנס לדרך הטבע, והוא לא מדבר על חזרה.
כן.
אז יש, אז
זה הרבה
מה מאוד, אבל גם כן זה מאוד מאוד מאוד.
כל ההסבר הזה מצוין בספר יהושע, הוא הרבה יותר טוב בספר יהושע, אבל זה סיפור בפני עצמו. ספר דברים יוכיח פעם אחת באלה הדברים, פעם שנייה בסרט הדברים, ופעם שלישית במבחן של הנביא. בשני מקומות בספר דברים שעליהם בנה הרמב״ם, בפרק י' ג' נאמר שיכול להיות שיקום נביא לעבודת אלילים ויעשה אות או מופת, והאות והמופת יבוא. אחד השיעורים המכוננים בחיי היה לי בכיתה י"ב בחיפה, כשהמחנך שלנו יהודי יקה אגודאי חרד צעק בכיתה, למה הם אומרים שלא ייתכן כל מה שמספרים על הנוצרי? למה אומרים שזה לא ייתכן? שקפץ ושהלך על המים וכל שאר הדברים האלה. כתוב בתורה, ובא האות והמופת אשר דיבר אליך לאמור, נלכה ונעבדה אלוהים אחרים. זה יכול להיות. יכול להיות שיש ניסים לעבודת אלילים. יש דבר כזה. אני לא אשכח את ההצגה הזאת בכיתה. יכול לקרות נס לנביא שמדבר על עבודת אלילים, שלשם הוא שולח. הנוצרי לא התכוון, לא חשוב. אבל אלה שמחרו את הסיפורים האלה ככה, מי אומר שזה לא יכול להיות? יכול להיות. התורה אומרת, מה? לא תשמע ולא תווה, כי מנסה השם אלוהיכם אתכם. לדעת, האישכם אוהבים את השם אלוהיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם. מה פירוש? האם יצאתם כבר? התבגרתם? יצאתם מהניס והניסיון? או שאתם שמה? רואים, לא רואים? כן? אם אתם תלויים באותות ומופתים, אז אתם עוד לא הגעתם לסיני. אם הגעתם לסיני והתבגרתם, לא תשמעו לנביא כזה. ובפרשת נביא האמת בספר דברים, תספרו כמה פעמים כתוב שם הדברים. איך נדע את הדבר אשר לא דיברו השם? אשר ידבר הנביא בשם השם ולא יהיה הדבר ולא יבוא, הוא הדבר אשר לא דיברו השם, בזדון דיברו הנביא, לא תגור ממנו. המבחן הוא בדברים. מבחן נביא האמת הוא בדברים. אי משה נאמן היה על עם ישראל באותות ומופתים ובמטה. אומר הרמב״ם, זה מצב זמני, זה תהליך של יציאת מצרים עד סיני. אחרי סיני זה לא. משה סבר, ואני מוצא שזאת סניגוריה גדולה מאוד על משה, יותר מכל מה ששמעתי בפרשת מאמרינו, שעם ישראל אחרי מות דור המדבר לא מסוגל לשוב אל הקפיצה הגדולה הזאת אל מעמד הר סיני בבת אחת. הוא זקוק לתהליך, הוא הכניס אותו להנהגת יציאת מצרים. זה לא מקרה שהוא עיקר, כמו שהנחש הנחושת הוא לא מקרה, כבר השם אומר לו, עושה לך שרף. זאת הנהגת יציאת מצרים. וכך בדרך הזאת משה הוביל את עם ישראל עד ערבות מואב. למה סבר משה שבערבות מואב העם כן מסוגל? התשובה נמצאת בפתיח לספר דברים. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר וכו', אחרי הקוטו את סיחון מלך האמורי ואת אוג מלך הבשן. זה עם אחר אחרי שהם ניצחו. מי מאיתנו דור של שחווה את תקומת ישראל ואת ששת הימים שלא יבין זאת? אחרי הקוטו את סיחון ואת אוג, זה עם שהרים את הראש. מעומק הדיכאון של מות דור שלם במדבר והמבוכה והתלונות והייאוש והעקיפה הגדולה לעבר הירדן, עוד המסע הארוך הזה והקשה, רק אחרי הקוטו את סיחון ואת אוג, אז אפשר לדבר עם העם הזה על הנהגת הדברים. ואז ברית ערבות מואב, אלה הדברים ושום דבר אחר. ואז משה אומר, ואתחנן אל השם בעת האלימו. מה ראה משה שהוא יכול עכשיו לומר, אברנה ויראה את הארץ הטובה? ריבונו של עולם, אני הבנתי מה אתה רוצה, אני הבנתי לאן צריך להחזיר את עם ישראל, אני הבנתי שלא ייתכן להשאיר את העם הזה בהנהגת הנס והניסיון של יציאת מצרים, אבל הוא לא היה בשל לזה. אז עכשיו עשיתי את זאת, שמעתי, עשיתי את אותו המעבר, חזרה אל ההתבגרות. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בערבות מואב אחרי הקוטות, והשם מסרב לקבל את זה. למה? מפני שזה נשאר תלותי. נשארה פה התלות אחרי הקוטו את סיחון ואת אוג. עם שהרים את הראש, עם גאה, עם שהשתחרר משפל הדיכאון של דור המדבר, הוא יכול לזכות להנהגת הדברים. ואם לא, נכון שזה לא באותה רמה של התולעים ושל אני לא מזלזל בהנהגת הנס, אל תבינו אותי לא נכון, יש מצבים של תינוקות, כן, אי אפשר, כמו שאי אפשר לזלזל בצרכים של תינוק. התולעים והעץ שממתיק את המים ומחלה ולא תהיו בריאים והשבת תהיה נפלאה, זה שלב התבגרותי הכרחי בתהליך ההתבגרות הזה של כל אחד מאיתנו. אי אפשר למחוק את השלב הזה, אבל צריך להתבגר. אחרי סיני זה לא אותו הדבר להקות בסלע לפני סיני ואחרי סיני. אבל משה מבקש עוד פעם תהליך התבגרותי, והתהליך הזה מבשיל בניצחון, ניצחונות עצומים שגורמים לעם ישראל לזקוף קומה, ואז רואים את הקדוש ברוך הוא נפלא. ומה אם לא? אז באמת כאשר עם מרים את הראש, יותר קל לדבר על הזדהות ועל עבודת השם מתוך שמחה ומתוך אהבה ומתוך הבנה, כל הדברים שאנחנו עושים. אבל מוריי ורבותיי, שני דורות לאחור, זה לא בדיוק עובד. כל זה לא עובד אל מול הכבשנים, זה לא עובד. יש מצבים היסטוריים שזה לא עובד. כלומר, התהליך שמשה הוביל אכן הוביל לאלה הדברים, אבל זה נשאר אלה הדברים שדיבר משה אל כל ישראל. זה בא, זה מכוח חורב, זה חזרה לחורב, אבל זה לא עד תום האידיאל של מתן תורה הנצחי, שהוא בלתי תלוי, הוא בלתי מותנה לחלוטין. אם זה, אם אתה מרגיש, אם אתה מרים את הראש או לא מרים את הראש, אם אתה גאה או לא גאה, אם אתה מזדהה או לא מזדהה. זה יותר מורכב, כל מה שאמרתי, זה הרבה יותר מורכב, כי יש בספר דברים עצמו שכל הגויים יתפלאו מהחוקים והמשפטים הצדיקים והישרים והטובים שהשם נותן. זאת אומרת, יש יסוד של שכנוע פנימי והבנה בספר דברים, בדווקא שהשם לא דורש את זה בשבילו אלא בשבילכם, הדגשה של ספר דברים לאורך כל הדרך. ובכל זאת יש משהו שנשאר תלותי, וזה בסוף התורה, בפסוקים האחרונים, ממש נאמר במפורש, שהתורה מסכמת את משה. משה ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו השם פנים אל פנים, לכל האותות והמופתים אשר שלחו השם לעשות בארץ מצרים לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול, שזה סיני, אשר עשה משה לעיני כל ישראל. יש פה אמירה בהירה לגמרי למה משה מסתלק, מפני שעדיין נשאר עם ישראל במידה מסוימת מחובר וקשור לאותות ולמופתים, והוא לא התבגר לחלוטין. ההתבגרות לא שלמה. אגב, ההתבגרות של כמעט כל אחד מאיתנו היא לא שלמה, נכון? כל אחד מאיתנו מושך כמה וכמה דברים מינקותו וילדותו, וקשה לדמיין מישהו שהוא מבוגר לחלוטין. יש פה ושם. ההתבגרות של עם זה דבר הרבה יותר מסובך, ואכן אנחנו עדים למאמץ כביר מכיוונים שונים להחזיר אותנו להנהגת הנס, כמויות הסיפורים על ניסים ונפלאות, על אותות ומופתים שקורים בכל מיני מקומות, זה קשה לתאר. מישהו צריך לעשות עבודת מחקר על כל העלונים שמדפיסים לקראת שבת, כי משעמם לאנשים בבית הכנסת והם צריכים לקרוא משהו, כי התורה הם כבר ילמדו, הם כבר יודעים כאילו. את עוצמת המאמץ להראות לנו אותות מופתים, ניסים ונפלאות וסיפורים מדהימים, אני לא מזלזל בזה, אני אומר לכם, זה רק מעיד על כך שלא התבגרנו לגמרי. אנחנו עדיין שם כעם, אנחנו עדיין שם, אם מדפיסים כל כך הרבה סיפורים כאלה, סימן שיש הרבה אנשים שזקוקים להם. עכשיו, הסיפורים האלה לא נכונים? חלילה. אני משער שיש כמה וכמה הגזמות, אבל אני בטוח שרבים מאוד מהסיפורים האלה הם אמת האמיתה. השאלה אם אנחנו עובדים את השם על מנת לקבל פרס או על מנת שלא לקבל פרס, זאת השאלה. האם התבגרנו? והתשובה על זה בינתיים, נכון לעכשיו, כעם ישראל בכללו, שעדיין לא התבגרנו, לא לגמרי על כל פנים, ושעדיין אנחנו זקוקים להנהגה הזאת של יציאת מצרים. ולא במקרה משה רבנו ביקש מהקדוש ברוך הוא את המרחב הזה להוביל את עם ישראל בדרך שהוא מבין, היינו בדרך שנראתה למשה מתאימה לעם ישראל, ולא בדרך שמעל הראש שלהם. ואני אומר את כל זה כסניגוריה על משה, לא חלילה לרגע שעולה אפילו בדעתי שזה נכון. השם אומר שזה לא נכון, ושהייתה אפשרות לחזור אל הנהגת הדיבור בבת אחת, ואולי כל שנת ה-40, ואולי כל ההיסטוריה היהודית הייתה נראית אחרת. אבל משה חשב שזה אי אפשר, ואני לא יכול שלא להבין אותו, בעיקר כשאני מסתכל מסביבי, ואני יודע שכמה אנשים רציונליסטים יאמרו שצריך להיות תלמידי הרמב״ם וללכת בדרכם של ליטאים ושל בריסקאים ושל הרב סולובייצ'יק וכך הלאה וכך הלאה, והתעלות מכל התלות בניסים ובאותות ובמופתים ובסיפורים מופלאים. כל זה יפה וטוב באמת לקבוצה שגדלה על הרמב״ם, על משנה תורה ומשנה תורה, ושעיצבה את תודעתה שמה מכוח תפיסת העולם הזאת. האם זאת נחלת העם כולו? אתם יודעים בלי שום ספק שאנחנו רחוקים מזה מאוד. אז תורה נותנת לנו את הכלים להבין לפחות את מה שרמזו חז"ל בדיברתם אל הסלע, מה ההבדל בין דיבור להכאה, ומה המשמעויות של התהליכים האלה מבחינת דרכו של עם ישראל אז וגם היום. את האידיאל שהתורה מציבה הוא בלי ספק הנהגת הדיבור, הנהגת הדברים, ויהי רצון שנזכה. את רצית לשאול שאלה? נכון, יש כמה מצבים מקבילים.
אני רואה שכתוב כל הזמן מה אני אומר, אבל שבא הרגע שבהידבר היה השלב הזה של לשים מלך אולי מקביל
למטה. יש מקביל אצל שמואל. אפשר לקחת את השיעור הזה עכשיו לעיין ביהושע, בשמואל, אצל חזקיהו וישעיהו. יש כמה וכמה תופעות איזשהו סוג של ירידה שמחייב חזרה להנהגת הניסים.
יש לי שאלה.
כן.
מה הסכמים בסוגיה הנורמנטית
גילת השם? להחזיר אותם. לא האמנתם בי, הכוונה לא שמחתם עליי. הרי להאמין, אתה לא יכול לומר שמשה לא האמין במובן שאנחנו משתמשים במילה אמונה. זה ודאי שלא. ואין בתנך, בכל לשון המקרא, אין אמונה מול כפירה. וגם בדברי חז"ל אין אמונה מול כפירה. לא מדובר פה בכפירה. מדובר פה באמון במובן של לסמוך על. והאמין בהשם פירושו בטח ושמח עליו. לא שמחתם עליי להקדישני לעיני בני ישראל, לא בטחתם בזה שאתם מסוגלים שאפשר להקדיש את שמי לעיני בני ישראל ולחזור למעמד הר סיני לגוי קדוש. אני חושב שזה ברור. כן.
האם זה שמשה חי זה גם כן פלוס?
מה?
שהם תולים עליו, זה גם כן פלוס. שאם משה היה חי, החיים
ברור שמות משה זה הכרחי לקיום התורה כאידיאל של אלה הדברים, זה ברור, כי אחרת זה ברור. מה?
יהושע הצליח
ולא הצליח בכמה וכמה דברים. מצד אחד הנס הולך ויורד, כלומר במלחמה האחרונה של יהושע אין שום לא אבנים מן השמיים ולא שמש בגבעון דום, זה במלחמה האחרונה יש הנהגת הטבע הנורמלית לבדה, אז זאת הצלחה. וכמובן ראשיתו של התהליך ההתנחלות. מצד שני יהושע זקן בא בימים והארץ נשארה הרבה מאוד ללשתה, ואתה רואה את החולשה ואתה רואה שיש אי הצלחה, ואחר כך יש קריסה אחרי יהושע, יש אותה קריסה שמשה מדבר עליה בסוף ספר דברים באה אחרי יהושע, ויהושע לא יכול היה לא הצליח למנוע אותה, והוא אפילו לא מינה יורש. משה מינה יורש ויהושע לא מינה יורש. למה לא? למה יהושע את החוכמה הזאת של איש על העדה הוא לא יודע? הוא יודע, למה הוא לא עושה את זה? להבנתי לא היה לו כוח לעשות את זה. אז זה חלק מזקנת בת הוימי, אבל וזה חלק של הירידה שתבוא אחר כך. האנטי קליימקס שיש אחרי יהושע הוא חריף מאוד כל תקופת השופטים, וזה קשור לשמואל, אבל אנחנו אפשר ללכת עם הדברים האלה לכיוונים רבים, וזה ייקח הרבה שעות. אז יהי רצון שנהיה ראויים לפחות להתבונן באידיאל של התורה, שזה הנהגת הדיבור הנצחית. ואם נדע ונבין שהנהגת הניסים היא נמוכה יותר, גם כשלפעמים יש בה צורך, היא נמוכה יותר והיא משקפת ירידה, לא עלייה, היא ירידה מהאידיאל של התורה, ולפעמים יש בה צורך, ובכל זאת האידיאל של התורה אלה הדברים, אז אולי נתקרב ונהיה רואים.
This records. It looks like it recorded. Okay.